ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חלקי הבריאה ומצבים. מה הרקע לפרק הזה? למה אנחנו צריכים, מה הרמח"ל רוצה להשלים לנו בתמונה שלא השלים? באופן פנימי הוא רוצה להסביר לנו את החלוקה של הנלמד בעזרת השם, שכשמדברים על תוכנית אלוקית אז אי אפשר לדבר על, בתפיסה השטחית אנחנו תופסים את העולם כמו שיש הוא ואנחנו, ואנחנו יודעים שזה לא כך, כלומר שיש עולמות ממצאים, יש מה שנקרא על פי סוד עולמות בריאה, יצירה, עשייה, כל העולמות האלה הם עולמות אמיתיים שהם שורשיים לעולם שלנו. בשביל מה צריך אותם? בשביל מה צריך את כל המושג שנקרא מלאכים? כל המערכת הזאת היא מערכת שהיא צריכים, עוד מעט נבין בעזרת השם, שבלעדיה באמת התוכנית לא יכולה להיות מיושמת בכלל. אם העולם שלנו היה הוא ואנחנו, אז לא הייתה שום אפשרות לא למערכת עבודה ולא למערכת של שכר. כל המערכת הממצעת הזאת היא ממש בלעדיה זה בלתי אפשרי. את זה הוא רוצה, לכן הוא רוצה לתת לנו את הידיעות הנחוצות להבין את מה שעומד מאחורי הדברים. נלמד בעזרת תוך כדי הדברים, אנחנו נשתדל לעיין ולהסביר. חלקי כלל הבריאה הם גשמיים ורוחניים. כעת הרמח"ל בא לקחת לנו את כל הבריאה כולה ולחלק אותה, לפרט אותה לפרטים. אז החלוקה הכי כוללת, קודם כל זה גשמי ורוחני, וכמובן אנחנו צריכים להגדיר מה זה נקרא גשמי ומה זה רוחני. אז הוא אומר ככה, גשמיים הם המורגשים מחושינו. שלא, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים, אנחנו מגדירים מושג רוחני כדבר חס ושלום שמתייחס לעניין אלוקי. פה אנחנו צריכים מיד להבחין. כל דבר שהוא חוץ ממנו יתברך, הוא תמיד יהיה מוגבל. יש דברים מוגבלים שאנחנו נקרא להם מגושמים, דהיינו דברים שחושינו המגושמים שלנו כבני אדם כאן בעולם, בעולם העבודה, חשים, ויש דברים שהם יוגדרו כנבראים רוחניים. נברא רוחני, להיזהר מאוד, לא לייחס לו לעולם שום דבר שקשור לעניין אלוקי, לעולם לא יהיה שום, כמו שדיברנו כבר למעלה והזהרנו באלף הזרות ונמשיך הלאה להזהיר, לעולם אין שום יחס בין עניין אלוקי לעניין מוגבל, אלא שבמערכת הגבולים אנחנו מבחינים בין גבול גשמי לגבול רוחני. מה זה נקרא רוחני? גבול, נברא גבולי שהוא לא מוחש בחושים הגבוליים האנושיים. לזה אנחנו קוראים נברא רוחני, אבל מאוד מאוד להיזהר בהגדרות.
הוא לא גם מוגבל.
מוגבל. דיברנו כבר כמה שאנחנו עלולים לטעות ולייחס נשמה, שהיא מערכת גבולית לחלוטין, מייחסים אותה לאלוקים חס ושלום, כמה הדבר הזה מסוכן וכמה הדבר הזה הוא ודאי לא נכון. הנשמות שלנו הן מוגבלות, הן נבראות. אסור לייחס גם המושגים שאומרים באופן מושאל, חלק אלוק הממעל, כל המושגים האלה, זה מושגים מושלים ולא אמיתיים. זו הכוונה היא בריאה שנקשרת בשורשה, בדבר, הכי הכי קרובה לנברא שלם, לשלמות, אבל חס ושלום לייחס לה משהו חלילה אלוקי ממש. אז עוד פעם, הגשמים הם המורגשים מחושינו, ומתחלקים גם הם לעליונים ותחתונים. אנחנו רואים מבחינים בעולם שלנו נבראים מגושמים שבעולם התחתון שלנו, ודברים מגושמים שאפשר לנסוע בחללית להגיע אליהם. העליונים הם כלל הגרמים השמימיים, דהיינו הגלגלים וכוכבים. התחתונים הם כלל מה שבחלל הגלגל התחתון, דהיינו הארץ, המים, האוויר וכל מה שבהם מן הגופים המורגשים. עד עכשיו דיברנו על הגשמיים, עכשיו נדבר על הרוחניים.
מה ההבדל בין כוכב לגלגל?
אני לא יודע, הרמח"ל מדבר כאן במושגים שהרמב"ם משתמש בהלכות יסודי התורה. קשה לנו לדעת האם הידיעות של אם אנחנו משתמשים באותם מושגים כיום או לא, אבל אני לא יודע להגיד תשובה. מה ההבדל? אפשר להגיד שכוכב הוא דבר פרטי וגלגל, זה אולי כמו גלקסיה כזאת, כמו מערכת כוכבים. כך נראה לכאורה ברמב"ם. הרוחניים הם נבראים משוללים מגשם, בלתי מורגשים מחושינו, ומתחלקים לשני מינים, האחד נשמות והשני נבדלים. מה הכוונה נבדלים? נבדלים מחומר. הנשמה היא לא נבדלת, יפה מאוד, למה? כי הנשמה היא אין לה שום מציאות ללא גוף. נשמה אמיתית, בריאה של נשמה, היינו מחוברת לגוף. ואם אנחנו מדברים על נשמה ללא גוף, זו נשמה לא במצב טבעי שלה. או לפני שהגיעה לייעוד שלה, או שאחרי שהיא נתקלקלה והיא ממתינה לתיקון שלה. אין כזה מושג נשמה ללא גוף. צריכים להתרגל, המושג הזה לא קיים.
לא, זה
קיים במצב לא אמיתי, במצב לא תקני, במצב זמני.
עולם נשמות שהוא...
כן, נכון, עולם נשמות שאמרנו שזה בעצם מצב שהוא, אמרנו תוכנית מגירה של אחרי חטא אדם הראשון, כך קראנו לזה. אז עוד פעם, הנשמות הם מין, עכשיו הוא בא להגדיר, הנשמות מהם הם מין נבראים, שימו לב עוד פעם, מין נבראים רוחניים. התעתדו, מה זה הכוונה היא, נזמנו לבוא, נבראו בהבור לבוא בתוך גוף, להיגבל בתוכו. מה זה להיגבל? לשון גבול בתוכו. לא רק שהנשמה היא בריאה, אלא יש לה עוד תפקיד שהיא צריכה להתקשר בגבול הגוף, ולהיקשר בו בקשר אמיץ, הכוונה היא בלתי נפרד לעולם, ולפעול בו פעולות שונות בזמנים שונים. לפעמים היא פועלת בגוף כמצב עבודה, שהיא נותנת לו את היכולת לבחור ואת היכולת לקנות שכר בעמלו, ובמצבי השכר היא זו שהחלק ממצבי השכר, קבלת השכר. הנבדלים הם מין נבראים רוחניים בלתי מעוטדים לגופות כלל. חוץ מהנשמות שלנו יש עוד נבראים שנקראים כוחות, והם נבראים רוחניים שלעולם לא עתידים להתקשר בגוף, ונחלקים גם הם לשני חלקים. האחד נקראים כוחות, והשני מלאכים. בהמשך הפרק נבין את ההבדל בין כוחות למלאכים. וגם הם עם מעלות רבות ושונות, כוונה עם מעלות רבות שיש את זה בעולם הבריאה, בעולם היצירה, בעולם העשייה, בכל עולם ועולם יש את כל המערכת. ולהם חוקים טבעיים במציאותם, חשוב לדעת, גם למלאך יש חוק, כמו שאנחנו לא נוכל לעוף באוויר, למלאך יש חוקים טבעיים שלו. לא להתייחס לכל דבר שמעבר לעולם, כמו שנקרא עולם מטאפיזי כזה, נראה שהכל כאן בלגן אחד כזה, שהוא ואלוקים אחד חס ושלום. יש רק הוא ונבראיו, ונבראים חייבת להיות מערכת חוקים. כמו שהגמרא אומרת, זה ב8, זה ב4 קופץ, זה ב2, כל אחד יש את החוק שלו.
אין לו בחירה.
אין לו בחירה, נכון. בהמשך הוא יחלק את זה גם עם מי זה בעל הבחירה לבדו. וגם הם, וגם המלאכים, עם מעלות רבות ושונות, ולהם חוקים טבעיים במציאותם, כפי מעלותיהם ומדרגותם, עד שבאמת נוכל לקרותם מינים רבים של סוג אחד שהוא הסוג המלאכי. עכשיו פה, כדי להשלים את התמונה, הרמח"ל דואג כדי לחסות את כל סוגי הנבראים, אז הוא מדבר איתנו על עוד נברא שלא נבין לעת עתה כל כך מה התועלת שלנו בידיעה הזאת, אבל כמו שהרמח"ל אמר לנו בהקדמה, שנשמור את כל הכללים ויום אחד נשתמש בהם. ואולם נמצא מין אחד של נבראים שהוא כמו אמצעי בין רוחני וגשמי. הכוונה היא בין מלאך לבין בן אדם. והיינו שבאמת אינו מורגש מחושינו, וגם אינו מוגבל בכל גבולי הגשם המורגש וחושיו. ומצד זה נקרא הוא שלא בדקדוק רוחני, אבל נבדל בעניינו מן הסוג המלאכי, אף על פי שידמה לו באיזה בחינות. ויש לו חוקים פרטיים וגבולים מיוחדים כפי מציאותם באמת. ונקרא זה המין השדי שהוא מין השדים, ואולם גם הוא יתחלק לפרטים אחדים, שישוב המין הכללי סוג לגביהם. סוג הרמח"ל כאן מתכוון לא סוג כמו שאנחנו מתכוונים סוג, אנחנו היום קוראים סוג כדבר פרטי. פה הרמח"ל מתכוון למעלה, הוא אמר שסוג הכוונה היא מין כולל, והם מינים אליו, וכל סוגי השדים הם מינים לסוג הכולל. אז מה אנחנו יכולים לדעת על השדים? הרמח"ל כן רומז לגמרא במסכת, לברייתא במסכת חגיגה, דף ט"ו עמוד א' כמדומני, שבשלושה דברים השדים דומים למלאכי השרדת, שלושה דברים דומים לבני אדם. מה תפקיד השדים? מה עניינם? פה הרמח"ל לא מרחיב לנו. ובכמה מקומות נראה שהשדים הם נמצאים על גבול. הם בעצם שייכים למרכבת הסטראחה, שנדבר עליה בהמשך, על המרכבה הזו. מצד שני, זה סוג בסטראחה שיש לו תיקון. הוא יכול לחזור אל הקדושה, זה כמו מה שנקרא מושג קליפת נוגה, יש לי מושג שנקרא אחת יש ארבע קליפות הטומאה, בקליפה הרביעית נקראת ונוגה לא סביב, שהיא הקליפה שיש לה תיקון. יש שלוש קליפות, שלוש אורלות שאין לה תיקון, והאורלה הרביעית יש לה תיקון. השדים שייכים למערכת הזאת, רואים בגמרא שהמוראים היו משעבדים אותה, שלמה המלך היה קבל את המלך שלהם בשלשלות של שם הוויה, כלומר, יש אפשרות לכבול אותם ולהשתמש בהם לתיקון. זה בעצם מה שאפשר לומר באופן כללי על המין הזה, אבל אנחנו נשתמש, נשמור את זה בינתיים בכספת למצות.
אז אמרו בין בן אדם למלאך.
בין אדם למלאך, ואמרנו שגם בסטראחה הוא לא סטראחה גמור. הוא לא מלאכי חבלה, יש מלאכי חבלה, יש מזיקים. השדים יש להם מין מחלקה בפני עצמה. הגדרה.
למה הם לא כמו מלאך?
מלאך הוא כולו שייך לקדושה. הוא משרת רק את התוכנית התיקון העולה. מלאכי חבלה ומזיקים הם תפקידה או לקטרג או לפתות או להזיק. שכולם שייכים למערכת הרע בעולם. השדים יש להם תפקידים לכאן ולכאן. הם יכולים גם להזיק להיות לפעמים אם הם מתקלקלים ואם הם מתקנים הם יכולים לשרת את הקדושה. זה משהו כזה מין ביניים.
יש גם חוקים גם.
ודאי. מה אתה מתכוון?
אני מתכוון, האם קליפת נוגה זה היא הראשונה, ואחרי זה השאלה
היא הפוך. לכאורה היא, אתה צודק, לפי השאלה הטובה מה שאתה שואל. לכאורה בסטרא אחרא, כמה שזה יותר למטה, זה יותר קרוב לקדושה, אתה מבין? כמה שיותר עליון, יותר רחוק. לא כמו אצלנו בקדושה, שכמה שיותר עליון, יותר קרוב לתיקון. בדיוק. אז היא באמת הקליפה הרביעית, ולכן יש בה תיקון, כי קליפה לא קשה. בסדר של הקליפות תמיד מזכירים, הרי ביחזקאל כתוב שם את הענן, חושך, ונוגה לא סביב היא האחרונה בה. כן, אז נמשיך הלאה. עכשיו, אחרי שהרמח"ל פירט לנו את כל חלקי הנבראים, הנה נבחן ונבדל מין האדם לבדו, להיות מורכב משני מיני בריאה נבדלים לגמרי. דיברנו כבר בתחילת פרק שלישי על המיוחדות שיש לנו כבני אדם, מין מיוחד היחיד בעולם שיש בו פרדוקס, דהיינו הוא ממש ממש מורכב משני הפכים, דהיינו מן הנשמה העליונה והגוף השפל, מה שלא נמצא בשום נברא אחר. אין נברא, אפילו מלאכי השרת ולא בעלי חיים, שיש להם את ההפכיות הזאת. וכאן הוא מזהיר אותנו באזהרה חמורה, וכאן צריך שתיזהר שלא תטעה לחשוב שיהיה עניין שער בעלי חיים כעניין האדם. לכאורה, מי שמביט על בעל חי, רואה, לנו יש גוף, להם יש גוף, לנו יש נפש, להם יש נפש. אנשים מתבלבלים ולא יודעים, תראו התבונה, כמה תבוניות, בכלבים רואים המון תבוניות ורואים אפילו הרבה פעמים קשר נפשי הם יוצרים עם בני אדם ויש אפילו חיות שיש להם אינטליגנציה מאוד גבוהה. כל הדברים האלה מתאים את האנשים וגורמים להם לחשוב חס ושלום שבני אדם ובעלי חיים יש בהם משהו שווה. זה אומר לא, שלא תיתן לחשוב שיהיה עניין שער הבעלי חיים כעניין האדם, כי אין נפש הבעלי חיים אלא דבר גשמי מן הדקים שבגשמיות. כל נפש בעלי חיים היא ממש גשמית לחלוטין, אלא שתתרגל להבין שבכל גשם יש יותר דק ויותר מרובה, ונפש בעלי חיים היא הדקה שבגשמיות, הדבר הכי דק. הוא אומר לנו עוד ידיעה מאוד חשובה, ומעניינו נמצא גם כן באדם. צריכים לדעת שכל אחד מאיתנו, חוץ מכל החלקים הגבוהים של נשמת החיים שלנו, יש לנו גם את הנפש השפלה, שהיא כנפש בעלי חיים ממש. וכל מה שאנחנו חשים את עצמנו, כל הכוחות הנפש שלנו, כולם שייכים לנפש השפלה בלבד. אלא, בבחינת היותו בעל חי, אמנם זולת כל זה, יש באדם נשמה עליונה, שהיא מין בריאה בפני עצמו, נבדל מן הגוף לגמרי ורחוק ממנו עד מאוד, שבאה ונקשרה בו בגזרתו התברך שמו על הכוונה שזכרנו בפרקים שקדמנו, ובה עצמה, בנשמה העליונה הזאת, יש חמישה חלקים ידועים. גם בה יש נפש ורוח, נשמה, חיה יחידה, ולמעלה מזה. כל זה מערכת עליונה. ויצר השם אלוקים, אפר מן אדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אפר מן האדמה, אז הכוונה היא זה הגוף האורגניזם, כולל הנפש השפלה, שהיא כנפש בעלי החיים. ויפח באפיו נשמת חיים, זה החמישה חלקים העליונים. כן.
נפש רוח נשמה חיי יחידה, זה כפול שתיים, זאת אומרת, גם בגוף וגם בנפש, גם בנשמה, או שזה רק בנשמה?
רק בנשמה. חוץ מזה, בגוף, הגוף שלנו האמיתי, מי זה הגוף שלנו באמת? זה הנפש.
השירות נפש.
הגוף של, האורגניזם שלנו מתחלף. התאים שלנו מתחדשים כל הזמן.
השירות נפש הכוונה לגוף? לגוף החומרי?
בעיקר, נפש לא. נפש היא נפש. הפוך, כשאומרים גוף, יותר מתכוונים לנפש מאשר לגוף. הגוף זה בשר ודם, זה דבר שמתחלף כל הזמן. מה זה הגוף שלנו? יש לנו איברים שמתחדשים, יש איברים שלא מתחדשים. אבל תיאורטית אפשר היה שאנחנו, שאדם עכשיו יחתך לו אצבע והיא תגדל בחזרה. ואז מה? אז זהו. הכוונה היא מי זה אנחנו? ואת הנפש שלנו, שם נמצאות כל המידות הטובות והרעות. כל כוחות, 70 כוחות הנפש שהגר"א מונה בספר ישעיה, שהוא אומר שזה הדבר היחיד שהוא מצא תועלת בחוכמת הפילוסופיה, הגר"א כותב, שנזרוק אותה לפח, הוא בדק את כולה, את כל הפילוסופיה היוונית, אין בה שום תועלת, חוץ לדבר אחד שהוא אסף משם, 70 כוחות הנפש שיש באדם.
הרמב"ם גם.
מנה את כל ה-70 כוחות?
לא, זה אני לא יודע, אבל הוא משתמש.
אז מידות כן, הרמב"ם אנחנו, הגר"א קצת מתווכח איתו בעניין הזה. הוא אומר שהפילוסופיה הארורה הייתה אותו ברוב לקחה. בדברים מסוימים, שוב, לגר"א הרמב"ם לא היה את סודות התורה, שהיה לו מנגד לקבל את התורה מן השמיים בחלק הזה, ולדעת איפה אנחנו לא זקוקים כבר לפילוסופיה. אם הגר"א לא היה לו את חוכמת הסוד, יכול להיות שגם הוא היה טועה. הגר"א לא התכוון לפי, במציאות שלו, זה מה שהיה.
נשמה, יש חמישה חלקים לנשמה?
חמישה חלקים לנשמה העליונה. ולנפש השפלה יש 70 כוחות. כל הכוח המגדל, הצומח, המתהווה, הדמיון, הזיכרון, כל הכוחות שיש לנו, כל מה שאנחנו חשים את עצמנו. כל הפסיכולוגיה, אני אומר, אני דיברתי איתכם כבר על זה, כמה שצריכים להיזהר לא להתבלבל. כל הפסיכולוגיה וכל הקאוצ'ינקים, כל מה שמוכרים לכם בשם היהדות, תגידו, חבר'ה, זה לא שייך לבית המדרש. זה או בפסיך, או אתם רוצים, או אתם רוצים לפתוח אוניברסיטה, או שאתם רוצים לפתוח אוניברסיטה יהודית. אין לנו בעיה, אפשר לפתוח, אבל זה אוניברסיטה, זה לא בית מדרש. כל מה שקשור לפסיכולוגיה, אפשר להשתמש בזה ככלי לעבודת השם, אדם שיש לו עכבות, אדם שיש לו חרדה חברתית, הוא מרגיש קשה להיכנס לבית המדרש, או לבוא להתפלל בציבור, נרפא אותו, כמו שהולכים לרופא להתרפא מכאב בטן, צריך לשכב המיטה. אין לנו בעיה, הכל יכול להיות חלק מתפקיד חיים, אבל בכלים אנושיים. בכלים נחקרים, את הנפש שלנו לא משתמשים, התורה לא ירדה על הר סיני כדי לתת לנו כלים פסיכולוגיים, נפשיים. את זה התורה ניתנה לנו רק בשביל הקומה של הנשמת חיים. מאוד חשוב את הבירור הזה, לצערי הרב כל כך בלבול הדעת היום. לוקחים דברי אלוקים חיים והופכים היום לומר, פסיכולוגיה יהודית, פסיכולוגיה ברוח החסידות, ריבונו של עולם, מה הולך איתנו? שזה הקדוש ברוך הוא ירד אלינו בשביל לתת לנו כלים אנושיים איך לפתור בעיות מצוקות של תסכולים וכל מיני בעיות אנושיות, ואת זה עושים היום לשיעורי תורה. תשמע את מה שאומר זיגמונד פרויד, פרויד הפושע, תשמע אותו, אומר דברים ישרים תקבל, אומר דברים מעוותים תבקר, אבל זה לא קשור, זה אפשר לבקר את השטויות שלהם. הם אנשים לא מוסמכים שאמרו דברי הרבה דברי עבד, אבל זה נושך לבית המדרש. אדם נבון שרוצה לעזור לאנשים להתמחות בעזרה לאנשים, בעזרה נפשית, יכול תיאורטית, אם הוא רוצה בזהירות, ללכת לשמוע את תורת הגויים או יהודים מומרים כאלה, או, ואחר כך לקנות כלים, לאיך עוזרים לאנשים. עכשיו, מה אתה רוצה לקחת מהיהדות טיפים? הטיפים של היהדות זה רק ליישר אותך, לא לעשות שטויות, לא לעבור את הגבולות הנכונות, לדעת מה לא, איפה עברת את הגבול, איפה הפסיכולוגיה המודרנית כבר איבדה את הצפון, מתחילה כבר להאמין כבר לא מאמינה בבחירה, היא מאמינה לשקר של הגויים, שהאדם הוא יצור או יצור חס ושלום, מתפתח, השם ישמור מאורגניזם מקריים, וכן הלאה, כל ההבלים, את זה אנחנו צריכים לעשות, את הגבולות האדומים שלשם לא עוברים, אבל אם יש להם איזושהי שיטת פעולה מסוימת, איך חוקרים את נפש האדם ועוזרים לבן אדם, בסדר, למה לא? כמו שאנחנו משתמשים ברפואה קונבנציונלית של ריפוי הגוף. צריכים מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד, לא להערב עניין. לצערנו, ברגע שזה הופך להיות מושג של רוחני, אנשים אומרים, רוחני? אנחנו יש לנו גם כן תורה מן השמיים. השם ישמור, התורה מן השמיים לא ירדה בשביל לטפל. זה לא רוחני, זה גשמי. זה מה שהרמח"ל אומר, זה בכלל לא שייך לרוחני.
פסיכולוגיה זה מהשכל, השכל זה המקור של
ה... השכל הוא הכל, השכל הוא כל הכל. השאלה היא, אתה עוסק עכשיו בשכל של תורה מן השמיים, או בשכל של חקר הטבע? כשאתה הולך ללמוד רפואה באוניברסיטה, אם תרצה ללמוד, אתה הולך עכשיו, בסטרש בשכל שלך, לקנות כלים שאיכשהו מחקרים גילו כך וכך דברים באנטומיה או בכל שטח אחר רפואי. בסדר. אבל אתה יודע להגדיר לעצמך מה אתה כעת עוסק. אתה לא מתבלבל. אבל אם אתה אומר, אני מרפא על פי תורה. אתה לך רפואה על פי תורה. מה אתה אומר? אני מחליט להיות רופא. למה לא? צריך פרנסה, אני אהיה רפואה על פי תורה. תוך, אני מבטיח לכם, תוך כמה דקות אני אהיה עשיר.
למה הרמב״ם לא?
מה?
הרמב״ם מהקולג.
ראיתם בעיתונים, יש מילונים. מסעוד ממדבר סערה. מרפא את זה, איזה שם מרשים מאוד. רק חבל שהשם שלי אשכנזי קצת. השם שלי היה קצת יותר ככה מרשים. הייתי עושה כסף, קופות גדולות. רק לקרוא לי איזה מסעוד ככה משהו. מדבר סערה, לא פחות. לא מדבר יהודה. מדבר סערה הוא כותב, מוציא עין הרע וכישופים וזה וזה. התקשבו לי אנשים שכבר בתור אצלו. אתם מבינים? מה הבעיה? הכל היום, הכל אפשר היום. כל השיגעון אתה יכול היום להגיד. אבל אני מרפא על פי התורה, מה אתם אומרים? מה?
הרמב"ם את כל הידיעות שלו.
יודע, קבלה, מרפא על פי התורה. כן, עושה בעיניים, מרפא על פי תורה. הרמב"ם רק למד אצל חוקרים גויים. אצל גלינוס היווני, בספרי גלינוס היווני, ואבו, שכחתי איזה איחיה אחד, שכחתי אחד איזה רופא ערבי ספרדי.
אצלם,
כן, כן. הרמב"ם לא השתמש בתורה. מה שלקח מהתלמוד, לפעמים חכמים משום טעם שלא ידוע לנו, למה חכמים לפעמים סוגיות בשבת, אמרו לנו רפואה, או שהם ראו את זה לתועלת, או שהגר"א יכול להגיד לנו שהסתירו בזה גם סודות, אבל איך שלא יהיה, את זה הרמב"ם יכול להשתמש.
בפרק, בגיטין הפרק שם
ש... בסדר, אז עוד פעם, כל, זה... או שהם אמרו את זה בדרכי הידיעות שהיה להם, בדרכי הטבע, או שהם הסתירו בזה סודות. תבחר אחד מהשניים. אבל ודאי שהם לא הביאו תורה מן השמיים כדי לרפא בני אדם. אדרבה, הרמב"ם כותב בהלכות עבודה זרה, שמי שלוקח ואומר, למה התורה כל כך החמירה בלוחש על המכה? מה זה לוחש על המכה? אדם שאומר פסוק ואומר סגולה ללחוש פסוק מהתורה על מכה לרפא בן אדם. אומר רמב"ם, אין לו חלק לעולם הבא. למה? שעושה תורה מן השמיים לרפואת בני אדם. זה החומרה, מה שקורה היום, שאנשים לוקחים ומשתמשים בדברים אלוקיים כביכול לרפא בני אדם. מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר, זה אני באתי לעולם של לרפא, להשתמש, להפוך את השמיים אל הארץ. אנחנו רוצים לחבר שמיים וארץ. בארץ תטפלו בכללי הארץ. בשמיים בכללי השמיים. ובסוף נחבר את שניהם יחד.
לעלות לשמיים ולא להוריד את השמיים.
כן, בדיוק. לחבר את השמיים, את הארץ לשמיים, ולא חס ושלום להפוך את השמיים לארציים. זה דבר שצריכים, לצערנו הרב, כל כך הבלבול גדול היום, שצריכים פשוט לעמוד על המשמר בדבר הזה. לא, 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 לא ליפול בפח הזה.
אתם אומרים שמעלם שיש לו הכי הרבה ביטחון, לא צריך ללכת לרופא.
עוד שאלה. זה כבר שאלה תורנית. זה כבר שאלה, אתה פותח שאלה תורנית עכשיו. האם התורה אמרה בפרשת ושלח, והיה, אם איך כתוב, שמעת בכל השם אלוקיך וישר בנבי, והזנתה למצוותיו ואשר, כל המחנה שצריך לשים עליך כי אני השם רופאך. האם בפסוק הזה יש הבטחה שאדם תיאורטית יכול לפתור את עצמו ובתפילה לבד הוא יכול לרפא בלי רופא או לא? שאלה חדשה. אפשר להפוך אותה לשאלה בגדרי ביטחון, שהיא לאו דווקא ברפואה, גם בפרנסה. האם תיאורטית יש לאדם יכולת לחיות בביטחון מוחלט בלי שום השתגלות? שאלה, נדון בה, בדרכי התורה. שאלה מרתקת. אבל זה לא קשור לסוגיה שדיברנו מקודם. איך שלא יהיה, זו שאלה אלוקית. זו לא שאלה של אנושי.
כן. מה אתה אמר שלא לסמוך על הגויים? אמר שהוא...
לא, הוא אמר את זה, הוא דבר על הפילוסופיה היוונית. משהו בדק אותה ואין בה שום אפשר הכל להשליך אותה.
פסיכולוגיה
וזה הוא מסכים. לא עסקו בפסיכולוגיה, הפילוסופיה לא עסקה ברפואה.
פילוסופיה, לא פסיכולוגיה.
כן.
זה מסכים שאפשר ללמוד
מהגויים. כן. מה ההבדל בין כל חוכמה, חוכמה וגויים טעמים? כן. מה אתה אומר?
הרב,
על
כל
הזאת,
הרב, כן נשתם? הרב אמר שרופאי היווני ו... אז כאילו... איפה? הוא כן
השתמש,
הוא לא השתמש בגדרים החז"ל.
יכול להיות שבספרות שלו השתמש גם בספרות שהוא לקח, וגם ממה שחז"ל גילו בתלמוד. אז הרמב"ם משתמש בידיעות האלה, יכול להיות. אבל כי הוא הבין שהידיעות האלה חכמים, או שהיה להם ידיעות, ידיעות שבזמנם היו ידועות בידם, והרמב"ם מבין שזה עדיין רלוונטי לדור שלו.
מה, מבחינת זוגות או מבחינת
לא, רפואה? לא, זה אני לא יודע, הרמב"ם תפס את זה. אני לא יודע להגיד אם הרמב"ם מביא את זה, באמת השתמש בספרות שלו גם, גם ברפואות שבחזל, או שרק ברפואות שהיו בזמנו. אבל בהחלט יכול להיות שהוא השתמש ברפואות שחזל הזכיר. הוא הבין שחזל העבירו לנו מידע גם בחלק הזה משום מה. הרי יש לנו מאמרי חזל לדוגמה, ישלש אדם כספו, גמרא בסלע המציאה אומרת, מה יצא הגמרא צריכה להגיד לנו כללים כלכליים, איך לסדר את הכסף? אז או שחזל אומרים גילו, רמזו כאן סודות, או שגם משום החזל ראו לנכון להגיד לנו גם דברים אנושיים לפעמים. יש, יהיו כאלה שיחקרו, האם אדם שאומר מאמר כזה, האם מברך עליו ברכת התורה או לא? שאלה תיאורטית מרתקת. מי שלומד את הגמרא מסכת שבת, את כל הרפואות, מה יעשה כשנחש עודף אחריו ומה יעשה זה? הגרא מסתבר היה אומר לנו שכן, הגרא תמיד דרכו היה תמיד להגיד שאין מאמר חזל שלא תמון בו גם סוד ושום דבר הוא לא אנושי. אבל מי שיבוא ויגיד שלא, לא ניבהל. משום מה חכמי התלמוד רצו לכלול בתלמוד גם דברים לתועלת עם ישראל שהיו בזמנם ורצו ללמד את זה. מי שיגיד ככה הוא לא היה אפיקורס, בסדר. אז זה לא יעבר ברכת התורה לעמוד הזה. זה לא יהיה אסון, נתווכח, נדון.
מורים על ספר בן סירא,
ספר חיצוני.
סתם חוכמה כאילו.
חוכמה אנושית, בדיוק, בלי רוח הקודש. שלא קיבל את זה ברוח הקודש. רוח הקודש זה שכל נשפע, כמו שנלמד בספר. ומה שאדם משיג בשכל אנושי, אז כמו פילוסופיה.
אז הגמרא מביאה לפעמים ציטוטים.
טוב, אז גם זה ניכנס לאותו סדר, נכון.
הנפש שלי, החלק של הנפש היא כמו החלק של החיה. יש רק את זה.
בדיוק. אבל צריכים מאוד להיזהר ולהבדיל כמובן. השאלה מה הנפש שלנו היא כל כך עצומה ורחבה לעומת נפש הבעלי חיים. תראו, כוח... בדיוק. מה הדברים המייחדים אותנו במוחלט מבעלי חיים? יש דברים שזה נושא כמותי. החוקרים הנכבדים מייחסים לנו 2% אינטליגנציה יותר נדמה לי מהקופים. זה מה שמפרגנים לנו. אבל בסך הכל יש דברים שהם, יש דברים שהם מהותיים, כמו דיבור, דמיון, בחירה, שחוק, הגרם מונה גם את השחוק כדבר נורא מהותי. דברים שהם מהותיים לנפש האדם, שלא קשורים בכלל, זה לא שאלה כמותי, אלא לא קשור לגמרי. מסתבר שהיינו מוצאים עוד כמה דברים שהם ממש, כל עניינם הוא ממש לתפקיד המיוחד שלנו בקשר בין הנשמה, לכוח הדמיון הרמח"ל והפחיל ג' יגלה לנו. שכל כוח המדמה שלנו קיבלנו אותו בעיקר, אמנם קצת לדמות מילטה למילטה בפסקי הלכה, אבל בעיקר זה לנבואה. ביד הנביאים הדמה. זה כל הסוד של החלומות הלילה שכולם דמיוניים, שזה הכל בעצם שייך לסוד החלומות נבואים וכן הלאה. אז אנחנו מבינים שהכלים שלנו לגמרי לגמרי שונים, אפילו הכלים הנפשיים שלנו שונים.
אין להם דמיון לחיות?
לא.
ואין להם אבל תקשורת בין החיות?
תקשורת שנחוצה להם לצורך קיום המין ומה שקשור לאינסטינקטים הטבעיים שלהם. אז מה שקשור יש להם, ודאי יש להם תקשורת. הם כל הזמן חיים בתקשורת סביבתית, חברתית, אבל זה תקשורת שמה שנחוץ להם. אז בואו נמשיך הלאה. הנבראים הגשמיים ידועים הם אצלנו. וחוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים בכלליו מפורסמים. אך הרוחניים אי אפשר לנו לצייר עניינם היטב, כי הם חוץ מדמיוננו. ונדבר בהם ובענייניהם רק כפי המסורת שבידינו. אז פה הרמח"ל אומר לנו עוד הקדמה חשובה, הוא אומר, תדע לך, בדברים גשמיים אתה יכול לחקור, אתה יכול לדבר בזה באופן מה שמוכר לך, אבל כל מה שאני מדבר איתך במושג רוחני, הכל מצד מסורת של תורה שבעל פה. שום דבר אנחנו לא אומרים מצד, אלא רק מה שקיבלנו, פשוט.
הוא לוקח לי איזה המקור שלו.
רק תורה.
וזה... מה זה תלמוד, זה גמרא, זה בסדר, או שזה ספרים?
סתרי תורה בעיקר. תלמוד ודאי דיבר על זה הרבה מאוד. הרי באותם מקומות שהרמב״ם, הגר"א מתווכח עם הרמב״ם, באותם מקומות שבהלכה, שהרמב״ם לא קשה לו לקבל דברים של מטאפיזים כמו כמו שמות וכמו כישופים וכדומה,
שרם שדים,
שדים, כל הדברים האלה, והגר"א מביא שם בביאור הגר"א רשימה מכל הש"ס שמפורש שחז"ל התייחסו לזה ברצינות מלאה. אבל ברור שאת עיקר המשקל של הדברים אנחנו מקבלים דווקא בדברי הזוהר וסתרי תורה. והנה,
יש אבל תשובה על זה שהרם מתעלם משדים? יש מה זוכר בגיטין שכתוב שם על גאי, בן אדם שוכר בבור וצורק שכתבו גט, האם כותבים או פחדים לשד? זה ממש דיון, ויש כאן אוף דן בידר, הרמה כאילו, מעלים את זה גם, יש איזה סבר?
קשה, קשה מאוד. זה אחד המקומות שהגרא כל כך ממש יוצא מאוד מאוד ככה בחומרה. והנה מן העיקרים הגדולים שבידינו בעניין זהו, שכנגד כל מה שנמצא בנמצאים, עכשיו הוא בא להסביר לנו מה הצורך בכלל בכל המערכת האדירה הזאת. אז הוא אומר, מן העיקרים הגדולים שבידינו, שימו לב, הרמח"ל מגדיר את זה כעיקר גדול מאוד, שכנגד כל מה שנמצא בנמצאים השפלים, נמצאים למעלה כוחות נבדלים, שמהם משתלשלים ויוצאים בסדר אחד של השתלשלות שגזרה חוכמתו התברך שמו, השפלים האלה הם ומקריהם, ונמצאים הכוחות ההם שורשים לנמצאים השפלים האלה, ונמצאים השפלים ענפים ותולדות לכוחות ההם, ונקשרים זה בזה כתבעות השלשלי. אז מה הוא אומר? הוא הסביר לנו עכשיו את המושג כוחות. המושג כוח, הוא אומר, תדעו לכם שכל נברא בעולם בעצם הוא ענף. אם אנחנו היינו מציירים את העולמות, היינו מציירים אותם ככה. כלומר, אצילות זה בכלל לא עולם, צריכים לזכור את זה היטב. מי שיזכה ללמוד סתרי תורה, קודם כל צריך לדעת, הידיעה הראשונה שהוא נכנס ללמוד סתרי תורה לדעת, אין כזה מושג עולם אצילות. עולם אצילות זה שם מושל, בעניין אלוקי אי אפשר לדבר לא עולם ולא הגדרה ולא מקום ולא מציאות. זה רק שם מושל שכל מה שאנחנו מייחסים לרצונו הפועל בנו, אנחנו קוראים לזה אצילות.
זה קשור לחוכמה בינה ודעת?
לא.
לא.
עשר, זה, אתה צודק, זה קשור. עשר ספירות זה בעצם חלוקה שאנחנו מבחינים בפעולות אלוקיות בנו. אז רמח"ל מסביר נפלא מאוד, הוא אומר, חס ושלום לייחס חלוקה בעניין אלוקי. רמח"ל קורא לאותם אנשים שחושבים שעשר ספירות זה באלוקות, אז הוא אומר, הם לא מאמיני השילוש, מאמיני הסיריות, הוא אומר. ככה הוא קורא להם, שם ישמור ויציב. לא חלילה חלוקה באלוקות, אלא אנחנו, בשעה שהוא מתנהג איתנו בחסד, קוראים לפעולה האלוקית בנו חסד. בשעה שהוא מתנהג איתנו בגבורה, קוראים לפעולה שהוא פועל בנו גבורה.
זה עשר הופעות בעצם?
עשר, יפה מאוד. עשר הופעות, יפה מאוד. מה הגדרה יפהפייה? צורה איך הוא מופיע עלינו, מתגלה אלינו. וזה יסוד. אוי, אבל לצערנו הרב, אני שומעים כל כך, ולכן מבינים למה חז"ל כל כך החמירו והזהירו שאין דורשים במעשה בראשית מעשה ברכבה אלא חכם מבין מדעתו. למה? מפני שחס ושלום טעות בדברים האלה זה קריטי. לכן כל כך צריך הקדמות לפני שנכנסים לדבר על הנהגות אלוקיות, להקדים הקדמות שכל מה שהזוהר מדבר, לא מדבר עליו, מדבר על הנהגתו לבנו. זה היסוד היסודות שהרמח"ל מזהיר והגר"א, שניהם מזהירים אזהרות חמורות מאוד. וגם כל החכמים הקדמונים שלפניהם, רק זה פשוט כיוון שהם המאספים לכל המחנות, אז אני מזכיר אותם תמיד. אבל זה הקדמות פשוטות שאין, לא נופל בהם בכלל ויכוח בנושא הזה.
זה רק חוץ מהצילות, זה שתי
הצילות. בדיוק. הצילות זה שם מושאל להנהגות אלוקיות שאנחנו מרשים לעצמנו להבחין בהם הבחנות מצד הנפעל בן. עכשיו, משם והלאה, זה כבר נבראים. בריאה, יצירה, עשייה, ותחת זה העולם השפל שלנו. אנחנו נקראים לא עולם העשייה, אנחנו נקראים עולם שהוא התולדה של כל השורשים האלה.
אמרתי שיש כאלה שאומרים שאנחנו אחר עולם העשייה, יש שאומרים שאנחנו לא.
נו, ומה האמת?
לא, זה לא אומר שאנחנו לא.
מה לעשות שזו האמת?
הוא
אומר שיש טוענים שאנחנו עולם העשייה, אבל מה לעשות שלא זו האמת?
מה זה
עולם העשייה? זה ספירו, זה כוחות, זה לא שייך, זה בכלל, זה עולם שורשי. אנחנו תולדות העולמות, אנחנו לא עולם העשייה. קודם כל הרמח"ל אומר את זה מפורש, הוא אמין בעינינו כחכם הגדול. אבל אם אם מישהו יגיד אחרת, עליו חובת ההוכחה, כי הדבר ההגיוני גם כן אומר ש, שמדובר בעולמות שורשיים, לא מדובר פה בעולם שלנו. אנחנו עולם שפל, אנחנו עולם עם כללי פיזיקה. מה זה קשור לעולם רוחני? איפה אתה רואה את מערכת העשייה אצלנו? איפה היא קיימת? מה? לא, בסדר, אבל יש, כולנו יודעים שיש עולם שנקרא עולם העשייה.
זה לא כל מה שיש פה.
מה יש פה? אתה רואה את מה שיש פה. עכשיו, אין ספק שאנחנו נראה שמקומות החיבור שבין העולמות השורשיים אלינו, אנחנו נתייחס לחיבורים האלו. לדוגמה, הנשמה שלנו היא מורכבת מיחסיות עם כל המערכות השורשיות האלה. הנפש שלנו מקבילה לעשייה, הרוח שלנו ליצירה, הנשמה שלנו לבריאה, והחיה היחידה שלנו לעולמות שלמעלה מזה. אבל בכל אופן, ברור שיש מקבילות, אבל אנחנו למעשה מוגדרים כענפי העולמות. עכשיו, אז הוא אומר ככה, שבעצם כל, מה זה נקרא כוח? כוח שבכל עולם ועולם יש שורשים. לכל הנבראים כאן, מסתבר, לדוגמה, דומם צומח חי מדבר, החי מושרש, נתחיל מלמטה, הדומם מושרש בעשייה, הצומח ביצירה, החי בבריאה, והאדם מושרש כביכול באצילות. אפילו כשנתרגל להגיד שחס ושלום, שגם האצילות לא הכוונה היא חס ושלום שיש שורש, אסור להגיד שבאצילות יש שורש נברא חס ושלום. אבל אנחנו לאט לאט נתרגל, כשנלמד סתרי תורה, נתרגל הבחנות תוך הבחנות. אבל בכל אופן, ככה מחלקים את החלוקה הזו.
כל נברא יש לו את הכוחות.
בדיוק, יש לו את השורש שלו. עכשיו, אנחנו למעשה נמצאים בעולם שהוא כולו ענף. והרמח"ל קורא לזה מן העיקרים הגדולים שבידינו. ופה אני חוזר ושואל את השאלה שפתחתי בתחילה, מה זה כל כך עיקר? מה הידיעה, הרמח"ל אומר את העיקרים הגדולים שבידינו?
זה גם הפוך, כי בכל פעולה שבן אדם עושה, הוא משנה דברים.
נכון, זהו יגידנו בהמשיך. אבל קודם כל, למה זה כל כך עיקר גדול? מה היה קורה אם אדם היה חושב... מה עושים פה? אני אשאל לך שאלה כאילו תיאורטית. אני אומר לך, אין, יש רק אצילות ועולם השפל. מה קורה? מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא נתגלה על הר סיני, וגילה לנו את רצונו, ואמר שמי שיעשה את רצונו יקבל עולם הבא, וזהו. למה צריך את כל המערכות הביניים האלה? מה צריך מלאכים? מה צריך? יהיה הוא ואנחנו. הרמח"ל אומר, תדע לך, העיקרים הגדולים שבידינו, הידיעות האלה הם עיקריות, שכל יהודי חייב לדעת אותם. אין עולם, זה לא הוא ואנחנו, אלא יש עולמות שורשיים לעולם שלנו.
זה כמו מלך בעולם שלנו, שיש לו הרבה שליחים.
אתה צודק, אבל זה יהיה עדיין קצת מעט מדי לומר שזה רק מלכות הדרכיה כמלכות הדערה, רק משום סדרי כבוד כאלה. זה חייב להיות הפוך. העולם שלנו הוא בדרך צויר כמו במקביל למערכת העליונה, אבל חייב להיות סיבה אמיתית.
היה בשביל ליצור מרחק, כאילו גירה בין
גירה בין כה וכה היה, כי היינו יודעים שהוא בלתי מושג ואנחנו מוגבלים. אז גירה בין כה וכה היינו משיגים.
לשאוף יותר למעלה?
למה? איך זה לבד לא מספיק לשאוף?
להיות לאט.
בואו נשמור את השאלה. אני הייתי מציע להתקדם, ואחר כך אולי אנחנו נחזור לשאלה הזו. עוד מסורת בידינו, שעל כל עצם בכל מקרה שבנמצאים השפלים האלה, הופקדו פקידים מן הסוג המלאכי שזכרנו למעלה. ומסעם, כלומר חוץ מכל שורש שנקרא כוח, יש מופקד עליו מלאך. ומה תפקידו של המלאך? לקיים העצם ההוא המקרה ההוא בנמצאות השפלים, המלאך מופקד לתת קיום לאותה תולדה שיוצאת מהשורש העליון ולחדש מה שראוי להתחדש בשפלים כפי הגזרה העליונה. יש דברים שהם קבועים, נגיד עם כל, כמו שחזל אמרו, שעל כל צמח, כל צמח וצמח עומד מלאך ואומר לו גדל. זה דברים קבועים, ויש דיינו כל חוקי הטבע הקבועים. ויש דברים שהם משתנים. מה קורה אם פתאום מגיע רוח שערה? והגזרה אומרת שהשר הרוח צריך לעקור כמה אילנות, אז יש מלאכי הגזרה שהם מוציאים את הגזרה על הכוח מן הכוח אל הפועל, והם מחדשים בעולם שינויים. אז יש מלאכים קבועים ויש מלאכי שהם שרי הגזרות. וצריכים לזכור מהיום כל מה שאתם רואים בעולם, חוק המשיכה. למה יש חוק משיכה? תשאלו את המדען, תגידו לו יש מלאך שהופקד על חוק המשיכה.
קבוע, מלאך קבוע.
כן.
יש מלאך ויש
כוח, בדיוק. שני דברים נפרדים.
אחד מחליט, כאילו מחליט, אחד מבצע.
לא, הוא השליח. לא, הכוח לא מחליט, חס ושלום.
לא,
הכוח הוא נקבע מששת ימי בראשית.
כן, אני מתכוון. ויש את הכוח שהוא...
הכוח הוא לא משתנה. המלאך הוא זה שמחבר את השורש לענף, מקיים אותו ומשנה בו שינויים כשצריך.
כוח זה השורש, כאילו?
כן. נראה עוד פרט אחד.
זה לא מחלוקת אם יש ככה פרטית כאילו על כל...
נראה, נגיע לזה. זה לא קשור לעניין הזה. לא קשור לעניין הזה. נגיע לזה בעזרת השם ממש בפרק הבא, בתחילת פרק שני, חלק שני. ואומנם, עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי הוא בכוחות האם העליונים. ותולדות מה שבהם ומה שבגשמים השפלים. וזה, בין מה שמתחילת... הכוונה היא בין מה שמתחילת הבריאה ובין מה שמתחדש בהתחלפות הזמנים, ואיינו, כי כפי מה שנברא מן הכוחות האם וכפי הסידור שנסדרו והגבולים שהוגבלו, כך היו מה שנשתלשלו אחר כך לפי חוק ההשתלשלות שרצה בו הבורא יתברך שמו. וכפי מה שנתחדש ומתחדש בהם, כך הוא מה שנתחדש ומתחדש בשפלים. תדע לך שבששת ימי בראשית נעמדו כבר כל... לעולם השם דברך ניצב בשמיים, הכוונה היא שמה כל החוקים שהוא חקק בששת ימי בראשית, הוא חקק את כל חוקי הטבע, הם נחקקו כחוקים קבועים, ויש חוקים שהם דברים שתלויים בהתחדשויות הגזרות. אז הוא אומר, בין מה שדברים שכבר קבועים לנו ששת ימי בראשית, יש לנו שתי ברכות שלנו, על דברים קבועים מה אנחנו מברכים, הרואה ימים ועוד נהרות מה מברך, זה מעשה בראשית. ועל דברים מתחדשים כמו רעמים, זוועות מה מברך, שכחו גבורתו מלא עולם. יש חוקים שהם קבועים ויש חוקים שהם חוקים משתנים. אז זאת אומרת, בין מה שמתחילת, בין מה שמתחדש, הכל תלוי במערכת הזו. אכן, המציאות, המצב והסדר וכל שאר ההבחנות בכוחות, הם כפי מה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם, והמציאות והמצב והסדר וכל שאר המקרים בשפלים, משתלשל ונהתק למה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם. הכל זה מדויק לפי התוכנית הכוללת שבסוף נראה איך כל התוכנית הזאת עומדת תחת שליטה של רעיון מאחד. טוב, בינתיים להיום אנחנו התקדמנו, למדנו את כל חלקי הבריאה ועוד יש לנו כמה חידות לפתור, אבל החלוקה הזאת לכשעצמה היא מאוד מאוד חשובה.
אני רוצה להגיד את זה, מה מחלוקת לגבי ההשגחה?
הרמב״ם אומר נמוכים אומר שאין השגחה רק על המין האנושי, רק על בעלי הבחירה. ובעלי הסוד חולקים עליו גם בזה, שכל הבריאה כולה עומדת תחת, כל הנברא, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. שום נברא בעולם לא נברא סתם להיות כמו לרקע, רקע צבעים.
תפורה. השגחה אחרת, יש השגחה.
תודה. סוג השגחה אחרת, אבל זה ודאי שוודאי. יש השגחה של בעלי הבחירה, יש השגחה. אבל כולם
נשארים
בתוכנית.
מה? רמב"ם לא מודה גם לזה?
מפורש במון מוכים, לא.
זה לא נכון להגיד.
לא. אין ברירה, יש דברים שצריך להכריע.
וסתם שאלה, מאיפה הוא לוקח את כל ה...
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.